כן? אה? בואו נורא ורבותיי היקרים, החשובים, האהובים, אנחנו בעזרת השם יתברך, נמצאים כבר ממש מרגישים את הנשימות של פסח, הרבה פסחים שמתבוננים לפסח, יש הרבה עניינים לדבר בהם, המון המון מתורתו של מורנו ורבנו, קודם כל נתפלל לבורא עולם שהדברים שנדבר יהיו אמת למיתה של תורה, שירדו לבנו את היבטיו, שביאו אותנו לידי מעשה, שנשמח, שנבין, שנחיה את הדברים, שננסה לנחת רוח לבורא עולם, שהכל לנחת רוח לבן ושתבר שמו, וכל העניינים של השיעור, ההקלטה, וכל הנלווה, הכל יעבוד כמו שצריך, וכל לנחת רוח לפניו ושתבר שמו. אז באמת שאנחנו מתקרבים לפסח, הזמן קצר, המלאכה מרובה, ודאי שהמלאכה באופן פיזי, כן, מעשי, היא מאוד מרובה, אבל ההכנה שצריכה להיות באופן, מבחינת הנפש, מבחינת ההכנה הנפשית והדעת לפסח, היא פי אין שיעור יותר מאשר ההכנה הגופנית. אז עד כמה שאנחנו מבינים שאנחנו יש קרצופים וניקיונות וזה 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 לפסח, וכל עניין הכשרת הכלים והבית לפסח וכו', העניין של ההכנה הפנימית היא הרבה הרבה יותר גבוהה. אז בעזרת השם בשיעורים שיהיו לנו עד הפסח, בסייעתא דשמיא, אז בלי נדר, אז אנחנו נצטרך לקבץ נקודות מתורת מורנו ורבנו, והרבה הרבה עניינים. היום בשיעור בבוקר, דיברנו על עניין הנקיות, שכמה הדבר הזה חשוב באופן כללי, אדם שהוא נקי, זה עומד לעניין של התשובה, זה הכנה לתשובה, זה הכנה לקדושה, וגם העניין של פסח, זה לא רק לא לברך, זה רק להוציא את החמץ, אלא מעבר לכך, אלא גם כל עניין הסדר והניקיון הוא מאוד מאוד מועיל לעבודת השם. זה היה בחלק האחרון של שיעור, מאוד מאוד חשוב להתמקד בזה. אני שוב מזכיר מה שהזכרתי בבוקר, וזה דבר שמאוד מאוד חשוב להגיד אותו. השיעור שהיה ביום חמישי הוא מאוד 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 יסודי לכל מי שאיתנו לאורך הדרך בשיעורים, והוא חובה. זה שיעור מאוד, מהשיעורים היסודיים ביותר והחשובים ביותר, הנקודות שדיברנו שם, בעניין הזה, איך מסתכלים על שיעור תורה, ואיך מתבוננים, איך קובעים מתאים לתורה, הוא אחד מהשיעורים היסודיים ביותר שיש. השיעור שהיה ביום חמישי, כמדומני השם שלו זה איך מקבלים את הנשק להילחם בעץ הרע, לא זה פריטוק את השם של השיעור. מאוד 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 חשוב להתבונן בשיעור הזה ולחזור עליו, הדק היטב היטב הדק. זה שיעור יסודי. שיעור התורה. לנו אין פה שיעור תורה. זה בנייה שלנו מאפס עד אין סוף. להשתלם, לבנות את עצמנו ממסד והתפחות. והשיעורים האלה, כדי לדעת לעשות אותם נכון, צריך גם דעת נכונה איך להתבונן בהם. אנחנו באים להיבנות פה כל שיעור חדש, מקלים פה תובנות חדשות, כלים חדשים, דברים עצומים, הסתכלות שונה, התבוננות, דעת חדשה. ולכן מאוד מאוד חשוב לדעת איך מסתכלים, איך מתבוננים, איך נכנסים למהלך השיעורים הזה. לכן השיעור ביום חמישי הוא ממש חובה לכל אחד ללמוד אותו בצורה ממש עיונית ולהזין לכל מילה ומילה. וגם אנחנו רואים בעזרת השם, וזו הרגשה שלי, שבסייעתא דשמיא נפתח פה איזה חלון חדש, איזה עולם חדש, שלא היינו בו עד היום, הולך להיות בעזרת השם הרמה של השיעורים, בעזרת השם, ככה אני מרגיש, הולכת להיות עוד יותר ועוד יותר מבחינת ה... לא יודע, משהו מאוד מאוד מיוחד, כמו עולם אחר. ככה זו הרגשה שלי שהולך להיפתח ממש עולם אחר של שיעורים בהתבוננות הרבה יותר גדולה ומשהו, לא יודע, הולך להיפתח איזה חלון הרבה יותר גדול ממה שהיינו בו עד היום, כמו איזה, כן, עולם חדש. השיעורים הם אמורים להיות שיעורים הרבה יותר כוללים, הרבה יותר מעשיים, לא יודע במה זה בא לי, יבוא לידי ביטוי, השם יודע, אבל זו הרגשה שלי. ולכן מאוד מאוד חשוב להיות צמודים לשיעורים, מי שלא שמע, מי שלא זה, לא להחסיר פרט אחד. כי כל הפרטים הם פאזל, כמו שדיברנו, שאמורים להשלים תמונה אחת גדולה. אז כמובן שדיברנו היום על עניין הנקיות, זה מאוד מאוד חשוב להתבונן בשיעור של הבוקר. והעניין הזה לעבודת השם, הסדר, הניקיון, וכל מה שדיברנו שם מאוד מאוד חשוב לעבודת השם ולהכנה לפסח. יש הרבה בחינות להסתכל על עניין של פסח, אבל אחד הדברים שאנחנו ננסה להתבונן בהם היום, זה העניין של הכנה לגאולה. כי בעצם עם כל הכבוד לכל ההכנה שלנו לפסח ולמצוות הפסח כפשוטו, הניקיונות, המצוות, המצות וכל הדברים שצריכים להיות גם מבחינה הלכתית, אדם לא יכול להגיע לפסח כמו איזה עם הארץ, ולא לדעת ולא שום דבר. ודאי, אדם צריך להכין את עצמו, הדק היטב, היטב הדק, כמו שצריך, לדעת מה הוא עושה, איך הוא עושה, איך ליל הסדר, איך בדיקת חמץ, איך נקנות לפסח, ברכת האילנות, הכשר כלים, הכשר הבית לפסח, אדם צריך להיות בקיא בהלכה, אין ספק, אבל צריכה להיות הכנה גם אחרת. לפסח יש הרבה גווני עבודה, חלק מהם כבר למדנו בשנים קודמות, ואנחנו בעזרת השם כנראה שאנחנו נחזור וניתן נגיעות מכל מיני דברים, אבל עניין פסח כשלעצמו, שאנחנו מסתכלים על פסח, אנחנו אחרי שבת מברכין של חודש ניסן, זה נותן לנו לנשום את האוויר של בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל. זה נותן לנו את הנשימה הזאת, לנשום את האוויר הזה של בניסן עתידים להיגאל. זאת אומרת, אנחנו בעצם, המטרה שלנו, העבודה שמוטלת עלינו הכי גדולה עכשיו, זה איכשהו, איכשהו להביא את הגאולה בשנה הזאת בניסן הזה. איך עושים את זה? חידה. אבל את הפתרונות יש לנו בתורה של מורנו ורבנו, איך אפשר להביא גאולה לעולם בדורנו אנו, והכל תלוי בנו. אז בעזרת השם אנחנו צריכים לקבל כלים, הדברים כמובן שזורים בהמון מתורות מורנו ורבנו, שכמו שהרב התבטא על זה, שהכתבים האלה, העלונים האלה, זה לא העלונים סתם של דברי תורה, זה כתבים של גאולה, זה דרך לגאולה. כל מה שיש פה זה דרך אחת גדולה, מכל הבחינות והעניינים איך מגיעים לגאולה. זה בעצם הגיליונות הקודש האלה. זה כתבים של גאולה, זה דעת של גאולה. אז היום אני, אחד מהדברים שעשיתי בגדר נאה דורש נאה מקיים, זה לקחת את כל הדברים שלי ולעשות איתם סדר. אני, שאני מלמד, הדבר הראשון שאני עושה זה לומד. כן, קודם כל אני לומד לעצמי. אז באתי, אמרתי, טוב, השארתי לעצמי כמויות של גיליונות של הרב במשך השנים, שאני אוסף, ברוך השם, את כולם. את כל הגיליונות האלה, וזה הם האוצרות הכי יקרים שלי בעולם. אין לי משהו יותר יקר בעולם מאשר כל גיליון וגיליון של מורנו ורבנו. שזה דבר הכי יקר בעולם. כל תורה משם זה דבר שלי באופן אישי שינה את החיים. וכל פעם אני אומר, טוב, עוד אלון, מה כבר יהיה? וכל אלון, גיליון, משנה לך את החיים. אני שומר את זה, יש לי קלסרים של זה וכו'. כשעשיתי סדר, הייתי צריך לעשות כמה דברים לפני כמה חודשים, אז הוצאתי הרבה הרבה מהקלסרים, ניסיתי לעשות סדר, ואז אני פתאום מסתכל, ואני, וואי, זה התורה הזאת, למדתי אותה, איזה דברים חשובים יש כאן, השארתי אותו בצד, והוא בצד, והוא בצד, וקיצור, השארתי איזה ערימה של אלונים, וכל זה אני אומר, רגע, זה אני חייב לראות, זה אני חייב לחזור, זה אני חייב, זה, וקיצור, נשאר לי ככה ערימה. אמרתי, היום, אני אחזיר את זה לקלסרים, אין מה לעשות, צריך לעשות גם סדר בזה. אבל תוך כדי שאני מנסה להכניס לקלסרים, עוד פעם אני לא יכול להחזיר את זה לקלסרים, כי כל פעם אני מסתבר, רגע, למה שמתי את זה בחוץ? יוק, זה, או, זה תורה חשובה, זה חייב למסור על זה שיעור, וזה, או, זה אני חייב לחזור על זה, חייב למסור. ביצור, עוד פעם השארתי כמעט את הכל בחוץ. אמרתי, אבל מה עשיתי? מה הולכו חכמים בתקנתם? אני באתי כדי, לעשות סדר, בסוף אני נשאר עם אותו בלגן. אז עשיתי לעצמי איזה משהו, כתבתי לעצמי איזה דברים, כל דבר מה הוא מדבר, כדי שלאט לאט אני יצליח, איך אומרים, גם לחזור וגם לעשות סדר מצד שין. אבל ראיתי כמה דברים פה חשובים, שזה הדעת של הגאולה. אנחנו הפסח הזה, התפקיד שלנו ביחד, זה להביא גאולה לעולם. כמו שהרב מורנו ורבנו הגאון הינוקא אמר לפני כמה שבועות, איך הרב אמר, היינו ביחידות, ואז הרב אמר, ואז הייתי ליד הרב, הרב אומר לי, הראה לי תמונה של בית המקדש. הוא אומר לי, זה צריך להביא בכל מחיר שבעולם, את זה צריך להביא. ככה הרב אומר לי, הוא אמר לי, זה מה שצריך להביא, לא משנה מה, חייב להביא את זה לעולם. טוב, בזאת שם סימן, שאם הרב מדבר איתי, אז סימן שגם אני יכול, ואתם יכולים, וכולנו יכולים. זאת אומרת, זה סימן שיש לנו שעת רצון. ואנחנו רואים גם בהתפתחויות, אנחנו לא נביאים, בזאת שם נהיה, כן, אבל אנחנו לא באים פה לנבות, לא קץ ולא כל מיני חישובים, אבל את המהות לא צריך להיות עיוור. לנבות דברים ולהגיד דברים בשם השם, זה לא התפקיד שלנו. אבל להיות עיוורים, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו. שהקדוש ברוך הוא מביא לנו דווקא את המלחמה הזאת, בזמנים האלה של אדר וניסן, זה הדבר שאומר לנו דורשני, אין זמן יותר טוב בעולם, להביא לעם ישראל תשועה וגאולה נצחית, מאשר הזמנים האלה שהם חודשים שמעולם היו חודשי גאולה וניצחון לעם ישראל. לא ניצחון גשמי, אלא ניצחון לדורות, גאולה, שמחה, מהפכים, מעבדות לחירות, משעיבוד לגאולה, מעבדון וכיליון לתשועת עולמים, מה שהיה בפורים, בפסח ועוד הרבה. אדר וניסן זה חודשים מלאים בשמחה, מלאים בתקווה, מלאים בניסים ונפלאות ושידוד מערכות הטבע לגמרי. זאת אומרת שאנחנו נמצאים היום בתקופה הזאת דווקא, שבורא עולם עושה לנו את כל הדברים האלה, ואנחנו מבינים ומבינים שיש פה איזה מהלך שבורא עולם רוצה להוביל אותנו. עדי כל מה שאנחנו עוברים עכשיו, אי אפשר להבין את זה. אני מסתכל ובודק את הדברים שאומר לנו מורנו ורבנו, בכמה גוונים, בכמה עניינים, רואים מהרב שבכל המהלך הזה של המלחמה יש לנו, אנחנו משיגים בזה המון 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 מדרגות, בעבודת השם, ומשהו, דברים נצחיים מאוד. כמו שהרב אמר היום, שהזעקות האלה זה קולות קדושים. הרב אמר, הזעקות האלה, תחשבו, הרב אמר, זה קולות קדושים. וזה דברים שאנחנו לא מבינים בכלל איזה מעלה אנחנו זוכים על ידי הדברים האלה, כל הזעקות האלה. והרב שוב דיבר על העניין הזה, שאלה שנמצאים בחוץ לארץ, ולא נמצאים פה בהזעקות, ולא נמצאים פה בזה כל זה, הם לא מבינים מה הם מפסידים. לא מבינים, זאת אומרת, מי שהיה פה, הרב התבטא את זה גם לפני כמה זמן, גם אחרי המלחמה הראשונה שהייתה, אני חושב, שהייתה, לא זוכר לפני כמה זמן, ועוד עכשיו, הרב אמר, שמי שנמצא פה בארץ ישראל, ונמצא פה בכל ההזעקות, וכל המקלטים, וכל הדברים האלה, הוא לא, אי אפשר לדעת מה, את המעלה, כמה מרוויחים מהדבר הזה. זאת אומרת, מי שלא היה פה בארץ ישראל, באותו הזמן, הוא היה בחוץ לארץ. הוא לא נמצא פה, לא מרגיש את הצער, את הלחץ, את הלא לחץ, כוונה, מבחינת האיסורים האלה, הוא לא מבין מה הוא מפסיד. זאת אומרת, מי שנמצא פה, אנחנו שנמצאים פה, ועולים, ועודים, מקלטים, אחד מוגע, לא מוגע, זה, אנחנו בכלל לא מבינים כמה אנחנו מרוויחים. אומר הרב שעוד יבוא יום וכולנו נראה איזה מעלות גדולות אנחנו השגנו על ידי הזמן הזה שאנחנו נמצאים פה עכשיו, על כל הזעקה והזעקה, על כל דבר ודבר, משיגים דברים שאי אפשר להבין אותם. יכול להיות שהיום לא נבין אותם, אבל לעתיד אנחנו נשמח בכל רגע ורגע, על כל הזעקה והזעקה, על כל דבר ודבר, זה זמן שאפשר להשיג איתו המון המון דברים. הרב אמר, אדם שנמצא בחוץ לארץ, הוא לא זוכה לכל הדברים האלה, הוא חושב שהוא כביכול הוא מרוויח. אבל ארץ ישראל, עומד הגמר מסרט ברכות דפי, נקנית בייסורים. ושאנחנו רוצים לבוא לארץ ישראל בשביל בית המקדש, בשביל הכל, שיהיה באמת שליטה של קדושה, לא סתם איזו התיישבות בארץ ישראל. התיישבות אמיתית של בורא עולם פה בארץ ישראל, לקנות אותה, זה על ידי הייסורים האלה. ואני מתבונן בכמה וכמה פרטים שהרב מדבר על הדברים האלה בהזדמנויות, ואני שם לב שיש פה מסרים מאוד עמוקים ומאוד גבוהים. במה שהולך פה, אנחנו לא מבינים איזה תהליך אנחנו עוברים פה, אבל זה תהליך של הכשרה נפשית של עם ישראל באופן כללי, של כולנו ביחד ושל כל אחד ואחד מאיתנו. זה הסברנו ודיברנו על זה גם, שכל העניין של הזעקה זה גם רעם מסוים. לא נועדו רעמים אלא לפשט הקמומיות שבלב, אומרת הגמרא בסוף מסכת ברכות. והזעקות האלה מפשוט הקמומיות שבלב, כל הדברים האלה, זה נותן לאדם פתאום איזה, לא צריך להיכנס לבעלה, לא לחץ ולא לרוץ, והרב דיבר על זה גם וכמה פעמים. העניין הזה שאנשים רצים והם מבועלים, לפעמים סכנים את עצמם עוד יותר, וזה ודאי דבר שצריך להישמר, לא צריך לפחד. יש הבדל בין להישמר לבין לפחד, אסור לפחד. אז מה אתה הולך למקלט? למה אתה הולך למרחב מוגן? כמה פעמים הרב מזהיר אותנו? לא, ממש, לא ראיתי דבר שהרב כל כך נדבר עליו כל כך הרבה פעמים. בתקופה האחרונה, בכל עת, כמעט כל יום, הרב מזכיר את העניין הזה של הרב אמר היום שלהישמע להוראות האלה שבשעת זה מה שאומרים לעשות בשביל להישמע, הוא אומר זה חשוב כמו עשרת הדיברות, הוא אומר צריך כל עניין ביטחון, בטיחות, בין בדרכים ובין במלחמה, להישמר בזה כמו עשרת הדיברות. הרב כמעט כל יום שאני שומע אותו, הוא מדבר על זה באיזו הזדמנות אחרת. אני חושב שיש פה דברים הרבה יותר סמויים ממה שאנחנו רואים לנגד עינינו, כי הרב לא סתם יחזור על דברים אלף פעם, ויש פה עניין גדול, הרב רואים מפועל. גם הרב מדריך על העניין הזה של הנשמרות, והנשמרתן משותיכם, אבל רואים פה את העניין שיש פה דברים הרבה מעבר לזה. ואנחנו נמצאים במצב שאנחנו יכולים פשוט לעשות את הדבר הגדול ביותר שאפשר. זה הזמן הזה, רואים שבורא עולם פשוט נותן לנו את כל הכלים, את האפשרויות. אז הזעקות האלה, זה עושה לך איזה משהו בלב, זה לא נעים לשמוע כל כך את ההזעקה הזאת, עם כל מה שיהיה, גם עם ההתראות האלה וגם עם הזה, ולא משנה, יש התראה, אין התראה, זה לא משנה. הקולות האלה, זה לא הקולות הכי נעימים שיש לשמוע אותם. זה מכניס משהו בלב, זה מפשט הקמומיות שבלב. זה גורם לאדם גם כפרת עוונות, זה גורם לאדם לשוב בתשובה. אנחנו לא מבינים מה אנחנו עוברים בזמן הזה, ושימו לב את הזמן שבורא עולם בחר לעשות לנו את הדבר הזה, יש אומרים דבר עצום. אתם יודעים, יש לנו חודש תשרי זה יום הדין. חודש אלול זה הכנה ליום הדין. ראש השנה בדין זה א' תשרי. ראש השנה של הרחמים זה ניסן. יש שתי תקופות של גאולה, יש גאולת תשרי, יש גאולת ניסן. ככה גאון מבין לה גם מביא. אם עם ישראל זוכים שהגאולה תבוא בניסן, בניסן או בחינת ניסן, זה גאולה ברחמים. גאולה שקשורה לתשרי זה גאולה בדין. לכן הצדיקים נסים להזיז, שלא בדין זה בלגן, זה לא, 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 לא פשוט. זאת אומרת, יש גאולה, בסוף איך אומרים, אבל מה מספר הנפגעים באירוע? השם ישמור. שזה בזמן של רחמים, אפשר להמתיק הכל. תלוי בנו, כן? אבל זה זמן הרבה יותר שבקלות אפשר לעשות אותו. כך אומר הגאון מווילנה, תלוי אם זה גאולת תשרי או ניסן. אז ניסן זה ראש השנה בעניין של רחמים. אנחנו אומרים זה ראש שנה לראשי חודשים, נכון? ראש שנה למלכים, יש מלכי אומות העולם, מלכי ישראל. מה מסרת ראש השנה? אז כמו שיש ראש השנה ויש לו אלול לפני, זה א' תשרי ויש לו אלול לפני, אז ראש השנה של הרחמים והדברים שתלויים בניסן, מה האלול שלו? אדר. ובאלול האמיתי אנחנו חוזרים בתשובה מתוך פחד הדין, ומתוך בכי, ומתוך זה, ותשובה וסליחות. ואיך חודש אדר? מתוך שמחה, משנכנס אדר מרבין בשמחה. התשובה שלפני ראש השנה של הרחמים היא צריכה להיות מתוך שמחה. ולכן האדר, ואז אנחנו עושים את התשובה מתוך שמחה. אם באלול עשינו את זה מתוך פקיעות ומתוך חרדה ומתוך זה, באדר זה האלול שלפני ניסן, שזה צריך להיות שם זמן התשובה מתוך שמחה. והקדוש ברוך הוא נותן לנו את כל הכלים, נותן לנו, מצד אנחנו רואים ניסים גלויים והשגחת השם וכו' וכו', ורואים עם כל המצב, רואים, מרגישים, לא יודע מה, אני לא מעורב במה שקורה בפועל, בכל הדברים, מה הולך, אבל מרגישים את איך הקדוש ברוך הוא ממש כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף, את ההשגחה פרטית, את ההרגשה של בורא עולם איתנו. לא יודע איך להסביר את זה, אבל מרגישים את זה ממש. וגם כל הדברים הנלווים האלה, הזעקות האלה והדברים האלה, כל הדברים האלה זה בעצם אנחנו עוברים תהליך של טהרה לקראת משהו גדול. ומי זה תלוי? זה תלוי בנו. ולכן דווקא עכשיו, בזמן הזה, אנחנו צריכים באמת להכין את עצמנו נפשית לגאולה. כי אנחנו צריכים לגאולה, זה צריך להיות דברים שתלויים בנו. כמו שבעזרת השם, מה שנצליח היום ללמוד, מה שלא נצליח לסיים היום, נעשה את זה בשיעור הבא. אנחנו צריכים, כדי להגיע לגאולה, אי אפשר סתם להגיע ככה, בוא. זה דברים שצריכים הכנה, תובנה, ודברים שגם תלויים בהסתכלות שלנו. אז לכן, לקחתי איתי כמה דברים, כמה נקודות מהגיליונות שפזורים בהרבה הרבה מקומות בדת שמורינו ורבנו, דווקא בעניין הזה של העניין הגאולה. איך הגאולה, אנחנו יודעים שהגאולה תהיה, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא אומר שהגאולה האחרונה תהיה כמו גאולה ראשונה. ולכן כדי להתבונן איך תהיה הגאולה האחרונה, הגאולה הנצחית בעצם, ואיך אנחנו בעצם מביאים אותה, ומה עושים כדי שבסופו של דבר תהיה הכי טובה בעולם, אנחנו צריכים תמיד להתבונן מה היה בגאולה הראשונה, שזה הגאולת מצרים. שם היו טעויות מסוימות של עם ישראל, ולכן יש דברים שהתפקששו בדרך והתעכבו וכו' וכו'. אנחנו לא צריכים לחזור על טעויות. אנחנו צריכים ללמוד מהטעויות של הגאולה הראשונה, שהיו קשורים לנגאלים, לעם ישראל, לנו, ולא לחזור על אותם דברים ולשפר אותם כדי שאנחנו נוכל לעשות את הגאולה הזאת בצורה הכי טובה והכי חלקה, גם בלי נפגעים. כי בגאולת מצרים, עם כל הניסים שהיו, ועם ישראל יצאו ביד רמה, והכל היה כל כך יפה, אבל לא לשכוח שהיה הרבה דברים בדרך. 80% מעם ישראל לא יצאו ממצרים, ומתו במכת חושת הרבה רשעים, והיה קצת בלגן, לא קצת, הרבה. זאת אומרת, הגאולה הייתה, והניצחון ביד רמה היה, אבל הנפגעים שהיו בדרך, זה לא הדבר המובחר ביותר שהיה רצון האלוקים. וזה הכל היה תלוי בנו בעם ישראל. אנחנו צריכים לבוא בעצם ולהתבונן מה עם ישראל צריכים לעשות, ואיך הם באמת הצליחו להיגאל בפעם הראשונה, כי זה היה תלוי בהם. כי אם עם ישראל לא היו רוצים את משה בכלל, ולא כלום, והם צפצפים על הכל, ולא מראים אפילו נכונות בדברים מסוימים שהם עשו, אז לא הייתה גאולה, עם כל הכבוד. זאת אומרת, הם עשו משהו, אבל לא עשו את זה מושלם. אנחנו צריכים לבוא וללמוד מהטעויות שקדמו, שאנחנו היינו שם, במצרים, ולא לעשות אותם שוב פעם היום, ולבוא בצורה הרבה יותר חלקה, שהגאולה תהיה שלמה. כי הקדוש ברוך הוא מחפש לגאול אותנו גאולה שלמה, וגאולה של רחמים ללא נפגעים. וכדי שיהיה לגמרי בלי נפגעים, צריך לזה המון סייעתא דשמיא ותפילות שלנו. כי יש הרבה אנשים שהם לא כל כך בפרשה של הגאולה, ולא בטוח שהם בפנים, מה שנקרא. ואנחנו חייבים להעלות אותם פנימה. אז על ידי התפילות שלנו, אפשר להביא כל יהודי ויהודי לתוך הגאולה. פשוט צריך להתפלל עליהם. צריך להתפלל על כל אחד ואחד שברור העולם ישיב את לבבו, ויהיה לו נכונות להיגאל. וזה מספיק. אבל גם זה חסר. ולכן אנחנו אסור לנו גם בתור ערבים זה לזה וזה בזה, לאפשר שמישהו יהיה בחוץ. אנחנו חייבים להכין את עצמנו, אבל גם לרצות שכולם יהיו בפנים, שלא דברים שאחרי זה נתחרט עליהם, וואי, כל כך הרבה. להביא את זה את הכל, בבורא עולם, בשביל זה מביא לנו את ההכשרה, יש לנו דעת, יש לנו דברים שקדמו לנו, יש לנו תורה שלמה שמדברת לנו דרך של גאולה, מה שלא היה לעם ישראל במצרים. עם ישראל זה פעם ראשונה שהיו בגלות, לא ידעו איך לצאת, מה לצאת, היה להם כל מיני סימנים על גאולה, על גאול... לא ידעו, זה היה, איך אומרים, זה היה גלות ראשונה עם גאולה ראשונה, שהם היו בעצם עכשיו השתפשפו, איך ומה, ואנחנו אחרי כמה גלויות, ואחרי תורות שלמות, בפרט הדרך של מורנו ורבנו, שזה דרך סלולה, מכל התורות שמורנו ורבנו מדבר, כדי לתת לנו את כל הכלים, כדי לעשות את הכל נכון, בלי לשוב על טעויות פעמיים. ולכן הרעיון שלנו זה לבוא וללמוד את הדברים, בדיוק מה היה, ככה צריך לדעת שזה יהיה, ואנחנו צריכים לבוא ולהתעלות מעל כל הדברים שלא נחזור על טעויות, שעשו מה שנקרא פקשושים בשלמות הרחמים של הגאולה. אפילו שהגאולה הייתה ברחמים עצומים, אבל עדיין היו אנשים שלא נגאלו. עדיין היה זמנים של דחיית הגאולה. עם ישראל סבלו גם אחרי שהגיע משה רבנו. ואנחנו לא צריכים את הדברים האלה. אנחנו רוצים שהכל יבוא חלק. אז אנחנו צריכים להכין את עצמנו. ולכן בוא נסתכל, בוא נראה כמה מהדברים, נקודות מאוד מאוד חשובים. דבר ראשון, עם ישראל שמגיע אליהם הגואל, משה רבנו, אנחנו חושבים שברגע שיגיע המשיח, אז כל אחד עם הדמיונות שלו, ירד איזה מישהו מהאוויר, עם עננים, עם חמור, קולות, ברקים, לבבות באוויר, לא יודע, כל אחד עם הדמיונות שלו מה זה ביאת המשיח. אבל בעיקרון צריכים להיות עם רגליים על הקרקע, בפרט לפי דברי הרמב״ם. וצריך לדעת שהגאולה היא צריכה להיות גאולה עם כל הניסים הנפלאות שיכולים להיות ויהיו. כי הניסים, הגמרא אומרת מסכת ברכות, שהניסים שהיו במצרים הם בכלל לא יהיו נחשבים ניסים לעומת הניסים שאנחנו עתידים לראות בגאולה האחרונה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו יודעים, מה עשרת המכות, מה אתה מדבר, דבר כזה, זה כלום. אף אחד לא ידבר על זה לעומת הניסים שאנחנו נראה בעינינו. זאת אומרת, אנחנו באים לקבל דברים שאפילו אבותינו ואבות אבותינו לא ראו מימיהם. זו הצורה של הניסים הנפלאות שאנחנו נראה. זאת אומרת, כל הדברים שאנחנו מתפעלים היום, וואי, אתה מתפעל מכת דם, והרוב, וזה, וברד, ואש, וכל הדברים האלה, הרמות של הניסים שאנחנו נראה, זאת אומרת, הם עד כדי כך יהיו שכבר לא ידברו על הניסים של יציאת מצרים, כי זה תסתכל מה עברנו, זה כאילו כלום לעומת מה שאנחנו עתידים לראות. אבל הניסים יהיו ודברים יהיו מעל לכל היגיון. ואנחנו צריכים גם להיות, איך אומרים, להכין את עצמנו גם נפשית לזה, כן? היה איזה אחד שאמרו שהוא זכה ב$10 מיליון. עכשיו לא רצו, והגילו לביניים, תשמע, זכית $10 מיליון, שמה אני לא אקבל איזה התקף לב, אני יודע מה. אז הביאו, אמרו, איך נודיע לו? אז הביאו איזה פסיכולוג, מה? אמרו לו, תשמע, אתה צריך להכין את הבן אדם הזה, שהוא זכה בסכום כסף כזה גדול, ירושה, לא זוכר מה היה לו, צריך להכין אותו. סוף אמר, אין בעיה, אני אלך, ישב איתו, אמר, תשמע, רוצה לפגש אותך, לדבר איתך, כן, תחיל לדבר איתו, אומר, תגיד, מה אתה עובד, כמה אתה מרוויח, אם היה לך פתאום איזה, נעשה פתאום איזה, היית מרוויח איזה 50,000 שקל, מה, איך היית מתמודד, וואי, הייתי שמח וזה, ואם זה היה 100,000 שקל, ככה, טיפס איתו לאט לאט, ואם זה היה $500,000, ואם זה היה $1,000,000, זה היה $1,000,000, והוא מתחיל, וואי, הייתי עושה ככה, וזה, הוא מכין את עצמו נפשית, וזה, וזה. ואם זה היה, היית עכשיו מקבל בבת אחת $5 מיליון. עכשיו אני אומר לך, קיבלת $5 מיליון, מה היית עושה? וואה, הייתי ככה וזה וזה, ומתרגש, ומכין את עצמו נפשית. ואז הוא אומר לו, תגיד, ואם הייתי מודיע לך שעכשיו קיבלת $10 מיליון, מה היית עושה? מה היית עושה? אומר, $10 מיליון, חצי הייתי יושב, לך ישר נותן חצי מהסכום. אז הוא התעלף ומת. כן, הוא לא מוכן נפשית. הוא בא להכין אותו נפשית, בסוף הוא מת מהזה. את כל פנים, יש פעמים שאדם לא מוכן נפשית לאיזה משהו גדול. אז אין לו כלים לעמוד מול זה. אתה מקבל פתאום איזה בשורה, איזה דברים שאתה לא רגיל. אתה יכול להתמוטט. גם אם זה דבר מאוד משמח, אתה יכול להתמוטט. אז גם עצם זה שאנחנו באים ומכינים את עצמנו, להבין לאיזה ניסים אנחנו הולכים לראות ואת הדברים, זה דבר חשוב מאוד כדי שיהיה לנו בכלל תקנים להתמודד. אם אין לנו כלים בכלל להתמודד עם כל כך הרבה טוב וכל כך הרבה שפע וכו', והם פשוט יכול להשתגע או פשוט לא לעמוד במראה, כמו בהר סיני. פרחה נשמתם. מלאכים, הקדוש ברוך הוא צריך להשיב את נשמת עם ישראל, כי לא יכלו לעמוד במעמד הגדול הזה. הם לא הכינו את עצמם לדברים כאלה גדולים שיכולים להיות. מה? מעמד הר סיני. ושומעים קול, קולות וברקים, קול השם מדבר איתם. הם לא עמדו בזה. לפעמים אתה מקבל גם דברים מאוד גבוהים, אבל אין לך הכנה נפשית לדבר הזה. עם כמה שהייתה הכנה שבורא עולם אמר לעם ישראל, תגיד למשה רבנו, תגיד לעם ישראל, להכין את עצמם, לקדש את עצמם וכו'. הם לא האמינו עד איפה הדברים מגיעים. השמם, כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. וכל מיני דברים כאלה שעם ישראל פשוט לא היה להם את הכלים הרבה לעמוד בזה, אז פרחה נשמתם. יש דברים, גם מרוב טובה אין לך כלים לעמוד. אז שאתה צריך גם להחדיר לעצמך איזה משהו, תבנה עצמך את הרעיון, שכל מה שהיה במצרים זה אמור להיות כלום לעומת מה שאנחנו אמורים לראות בעינינו. אז קודם כל תכין את עצמך נפשית לניסים. אבל נחזור לעניין של המשיח, של הגואל. כל אחד יש לו את התיאוריות שלו, ואני לא יודע את המחשבות שלו, איך הוא חושב שיבוא משיח. אבל בפשט הפשוט, לפי מה שמבואר בגמרא, ברמב״ם וכו' וכו', זה אמור להיות תהליך שהוא מאוד מאוד גשמי, כמו בארץ מצרים. משה רבנו הגיע, לא רחב על איזה ענן, עשה כל מיני קסמים, ועם ישראל התעופפו ויצאו. זה היה תהליך מאוד גשמי, שהיה גם מורכב מגם הרבה מלחמות. משה רבנו בא והולך, הוא צריך ללכת לפרו ולדבר איתו, פרו מתחצף, מסע ומתן, כל יום הולך, מדבר איתו, תשלח, כן, אני אשלח, לא אשלח, עושה לו רוצה ניסים. איזה מין גאולה זאת? גאולה של מסע ומתן, עם מי? עם פרו שהוא ראש הסטרא אחרא, ראש הפאור, ראש הנחש הקדמוני. מה זה, איזה גאולה הזאת? רואים שגם הגאולה שהקדוש ברוך הוא אמר, אני גואל את עם ישראל, היא הייתה דבר מאוד גשמי, שנתון במסע ומתן, ונתן לזה, זה היה תלוי האמת שבנו, משה בעזרת השם אפשר לראות מהדברים של מורנו ורבנו, אבל זה היו דברים שהם, זה היה תהליך מאוד גשמי, מאוד כאילו מסע ומתן, להוציא אותם, עם ישראל מתייאשים, לא, בינתיים לא, רגע, מה, נכנסה עלינו העבודה. זה לא כמו שמדמיינים שכל היה כזה ורוד, משה רבנו בא ועבד קשה. כל מה אתה צריך ללכת, להתווכח עם פרעה, עובד עליך, אני מטרה בך, יהיה מכות, בוא נראה, כן יהיה, שלוש שבועות התראה, ושבוע מכות, ועם ישראל בינתיים פה ושם. זה היה תהליך גדול, והכל גשמי. רואים פה איזה דבר שבאמת מישהו בא גשמי, נכון שהוא משה רבנו, אבל זה מישהו שבא לגאול את עם ישראל בצורה מאוד גשמית. עם ניסים ונפלאות, אבל הצורה, הדרך היא פעולות פשוטות. פעולות שהוא מדבר עם האויב, עם הרשע, והוא מדבר איתו ומנסה לשכנע אותו. אומרים שזה לא הלך כזה חלק, כמו שאנשים מדמינים, משיח, פתאום זה היה כל העולם, לא יודע מה. הכל יכול להיות, אבל צריך לדעת כל פנים, להבין שזה גם יכול להיות שיבוא מישהו כמו משה רבנו, שהוא התפשטות עד משה לכל דור ודור. וברגע שיהיה בעם ישראל, יהיה בכלל מוכנים לקבל את העניין הזה שמישהו כזה יכול לבוא ולקבל אותו. כי ברגע שלא רוצים את משה ולא מאמינים שיש משה, אז גם לא מקבלים אותו. מי אתה, מה אתה, למה אתה, כן אתה, לא אתה, וכולי, אז זה כבר מחסום אחד. אבל אחרי שכבר לא חוסמים ומוכנים לקבל אותו, שזה גם מישהו גשמי בלי התיאורים של העננים והקולות והברקים וכל התיאורים שבאים. אז עם ישראל, שאפילו הגיע משה רבנו, שהוא הגואל, הוא גואל ראשון, וכמו שהזוהר אומר, הוא גואל אחרון. מה שהיה, הוא שיהיה. ראשי תיבות משה. מה שהיה, הוא? ראשי תיבות משה. זאת אומרת, אותו משה שהיה, הוא אותו משה שיחזור. נשמת משה, היא מגיעה בכל דור ודור, למי שראוי לזה, להיות הגואל של עם ישראל. הרווחנו, הרווחנו לו, עוברים הלאה. אז גם שמשה רבנו הגיע, עם ישראל האמינו לבשורת הגאולה. משה רבנו לא חשב שעם ישראל יאמינו כל כך מהר. אמר, הם לא יאמינו לי, לא ישמעו בקולי, יגיד, איזה לא נראה אליך השם. משה רבנו היה בהתחלה מאוד שכלי, הוא אומר, מה, אני בא מאיזה שום מקום, מספר להם שהוא, שמחר לגאול אתכם. וגם אם יודעים בחשבון שצריך להיות 400 שנה, ומי אתה, ומה אתה, ומי אמר שהשם דיבר איתך, וכו'. אז הוא הסתכל בצורה מאוד שכלית, הוא אמר, תשמע, הם לריבון השם, הם לא יאמינו לי. הוא אמר, אסור לך להגיד, הם לא יאמינו, אמר, אולי לא יאמינו לי. זה אתה יכול להגיד. מה זה קבעת, הם לא יאמינו לי? לכן נענש עם העניין של הנחש והצרת וכל הדברים שם. אבל עם ישראל האמין שבורא עולם רוצה לגאול אותם. עם ישראל התעלו מעל המחשבה של משה רבנו. שמשה רבנו חשב שזה יהיה קשה בכלל שיאמינו שאמור להיות פה גאולה, ועם ישראל הפתיעו, האמינו. באו, שאלו, כן, יש סימנים, בקוד פקדתי, משה רבנו בא עם הסימנים שלא יצליח בת אשר, ולא זלזלו, אמרו, יופי, סוף סוף חיכינו לגאולה, יאללה. האמינו לבשורת הגאולה. מצוין. אבל עם כל זה, לא ייתו אוזן לדבריו, מפני קוצר רוחם. זאת אומרת, משה רבנו הוא בעצם הגואל, אבל יש לו מה לומר. זהו, הוא הגיע, ואז מה אם הוא הגיע? הוא צריך להדריך אותנו איך יוצאים. צריך לשמוע לו, יש הדרכות, יש תוכנית יציאה, יש מהלך, מה אתה צריכים לחשוב, מה אתה צריכים לעשות, מה אתה צריכים להתכונן נפשית. כל הדברים האלה, משה רבנו לא בא, איך שמשה רבנו הגיע למצרים, יאללה יוצאים, לא. משה רבנו התחיל לדבר עם ישראל, והוא מסביר להם דברים, והוא מלמד אותם דברים, והוא אומר להם כל מיני עניינים כדי להכין אותם לגאולה. זה לא איך שהוא מגיע ישר יוצאים, יש פה תהליך. אבל הדברים שמשה רבנו דיבר, לא היה להם כוח לשמוע. הגעת, תגל אותנו, אבל בואו תשמעו אותי. אני מביא לכם את הכלים. זה לא באתי והולכים. תקשיבו לי, אני למד אתכם מה צריך לחשוב, איך מכינים את עצמכם לגאולה וכו' וכו'. על הדברים שמשה רבנו דיבר עם ישראל, לא היה להם כוח לשמוע כבר. הם חיכו כל כך הרבה שהגואל הזה יבוא, זהו, באת, תשחרר אותנו. אין לי בעיה, בוא, אבל תקשיבו, אני צריך ללמד אתכם דעת כדי לצאת, לקראת מה הולכים, איך עושים, מה עושים. זה כבר לא היה להם כוח. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ובעבודה קשה. מה זאת אומרת? אבל הבנת, האמנתם שהוא הגואל, נכון? אז מה זה לא שמעתם אל משה? אז בשביל מה הוא בא? לשחק איתו? לא. יש כבר גבול לעם ישראל עד כמה הם יכלו לסבול. פשוט הבינו, הגיע הגואל, תשחרר אותנו, תגל אותנו. אבל בואו, אז אני אסביר לכם, אין לנו כוח לשמוע כלום. אין בעיה. לא היה לכם כוח לשמוע, נתקעו. כי לא היה להם אורך רוח להמתין לבו ישועתם. כאדם שקצרה נפשו מרוב עמלו, ואינו רוצה לחיות רגע בצערו, על אף שיודע הוא שירווח לו לאחר מכן. זאת אומרת, יש בן אדם שנמצא מרוב שהוא עובד קשה, מרוב עמל, מרוב סבל שעובר עליו, לא מעניין אותו כלום. הוא לא רוצה עוד רגע אחד של צער, תוציא אותי מכאן. לא רוצה כלום. אפילו שהוא יודע בסדר, אבל תמתין שנייה, ירווח לך לאחר מכן. שנייה, לא, לא, עכשיו, 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 אבל חכה. והוא מבין אפילו בשכל שהלחכות הזה, הוא ישתלם לו. מאשר עכשיו, עכשיו בלי שום דבר. תחכה רגע, אני אסביר לך כמה דברים, הכל יהיה עוד יותר טוב. לא, לא, לא. לא מעניתי כלום. כל כך כבר קפצרה נפשם בעמלם, כל כך סבלו, כל כך כבר לא היה להם כוח, לא מעניתם לשמוע שום דבר. תשחרר, תיגע, לא מעניתם שום דבר. לא רוצים בעצם את הדעת של משה, רוצים את הפסקת הסבל שמשה רבנו בתור גואל בא לעשות. שזה בעצם שיעורים רבים, אנחנו דיברנו בזה, על המהות שאנחנו מסתכלים היום על גאולה. בשבילנו גאולה היום זה הפסקת סבל, בעיני הקדוש ברוך הוא, גאולה זה דעת חדשה ועולם אחר לגמרי. אנחנו מבחינתנו היום, כמו שעם ישראל הוא באותה תקופה, יש גאולה, מאמינים, זהו, תפסיק את הסבל. שנייה, כדי שזה יקרה, צריך א' ב' ג', לא, 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 בלי א', בלי ב', בלי ג', תפסיק עכשיו את הסבל והאיסורים. וזה מה שעם ישראל לא יכלו, לא היה להם אורך רוח להמתין לבו ישועתם. הם לא מבינים שגם כשמגיע הגואל, יש תהליך כדי לעשות את כל עניין הפסקת הסבל לישועה שלמה. והם לא מוכנים את הדרך ביניים הזאת, אפילו שמבינים בראש, בשכל, שזה משתלם להם להקשיב לו וללכת איתו, אבל כבר אין כוח, מה עכשיו עוד תהליך צריך לעבור בשביל זה? תשחרר אותנו, בשביל מה באת? תשחרר! וזו הייתה הבעיה, שלא היה להם אורך רוח להקשיב למשה רבנו, אפילו שהבינו שאם נקשיב לו ונחכה שנייה עם כל הסבל וכל הצער, אנחנו נרוויח מזה, היה להם קשה. ובמשך חוכמה, רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, בעל המשך חוכמה, בעל האור שמח, הוא ביאר עוד שמפני קוצר רוחם לא יכלו לשמוע לבשורת משה, שעוד יביאם הקדוש ברוך הוא לארץ זבת חלב ודבש, כי לא רצו אלא לצאת מצרתם. עם ישראל גם לא מעניין אותם לאיפה הולכים. משה רבנו מסביר, אתם יודעים לאיפה הולכים? ארץ זבת חלב ודבש, ארץ עיינות ותומות, ארץ... לא מעניין אותנו איפה הולכים, עזוב, תוציא אותנו מפה, תן לנו לגור בפחי השפעה, תן... מה שאתה רוצה, תוציא אותנו מכל... עם ישראל אפילו לא רצו להקשיב לנבואות שמשה רבנו בא להסביר להם לאיפה אני הולך, אני לא רק מוציא אתכם מפה, הוא מסביר להם איפה הם הולכים להגיע, אתם יודעים מה זה ארץ ישראל, והוא מסביר להם בפנימיות, מה זה ארץ ישראל, מה זה השפע הגשמי, מה זה השפע הרוחני, מה הפנימיות, מה זה, הם לא רוצים לשמוע, מתוך כוס הרוח שלהם, לא מעניין אותם כלום, רק תוציא אותנו מהצרה, לא אכפת לנו ארץ ישראל, לא ארץ ישראל, זבת חלב, לא זבת חלב, לא מעניין אותם כלום, רק תוציא אותנו מפה. תסתכלו איזה קושי על עם ישראל, שלא עליהם כבר כוח להישאר בצרות שלהם, רק תוציא. אבל משה רבנו, הוא מסביר, יש דרך גאולה, לא אני בוחר, בורא עולם, הוא בוחר את הדרך גאולה. ואתם חייבים לשמוע לי כדי לעבור לזה, אני צריך להסביר לכם כמה דברים, זה אי אפשר ככה. ועם ישראל אין, אין להם כוח לסבול עוד, אין. לכן, רק לצאת מהצרה, אין זמן לדיבורים, לא צריכים כלום, רק תוציא אותנו. ומפני כך אמר, כתוב תכף, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. היינו שציווה אותם לדבר רק אודות היציאה ממצרים. וכדי לא להכביד על ישראל בקוצר רוחם. רם ישראל כבר אין להם סבלנות, לשמוע הבטחות, מה יהיה, מה לא יהיה. זה לא מעניין אותם, מה הקדוש ברוך הוא ראה שזה המצב של עם ישראל? טוב, עזוב, בוא, תוותר על העניין של ההסבר של איפה הם הולכים להגיע, דבר איתם את העניינים שחייב לדבר איתם. דבר איתם רק על היציאה ממצרים, טוב, 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 בסדר, בואו נצא ממצרים. בלי לדבר איתכם עכשיו, ארץ ישראל, זה לא אוהב אותך עבוד ואש, אבל משה רבנו רוצה להגיד להם, זה לא רק שאני מוציא אותך פה מהכלוב הזה, מהריקבון הזה, מהשבי הזה, אתה יודע על איזה ארמון אתה הולך להגיע? אל דבר איתם על ארמון, אל דבר איתם על כלום, הם לא רוצים לשמוע את זה עכשיו. רק תסביר להם שאתה מוציא אותם. טוב, קדוש ברוך הוא, זה המצב של עם ישראל, מהבחינה הזאת, אמר בסדר. עניין הדבר, שכל גאולת ישראל תלויה בסוד הדעת, שהיו צריכים לרד לנבחי קלקול הדעת שנגרם חטא אדם הראשון להשיבו למקומו הראשון לדבקות האמונה בבורא ברוך הוא ללא בלבול ותהייה. זאת אומרת, העניין הזה, חטא אדם הראשון, הוא הכל בעצם פגע בקלקול הדעת. על ידי חטא אדם הראשון היה קלקול הדעת. לאדם הראשון, אנחנו מדברים דברים מאוד גבוהים, בצורה מאוד מאוד, מאוד מאוד אני מפשיט את הדברים, כמובן שיש פנימיות גדולה שדיברנו על זה, אבל ברעיון, שהקדוש ברוך הוא אומר א', אדם הראשון חושב ב', זה פגימה בדעת. בורא עולם אומר לך מה צריך לעשות, מה צריך לחשוב, אל תאכל מעץ הדעת. לא, אני אוכל ובכל אופן זה, יש לך עוד דעת חוץ מבורא עולם. זה נקרא קלקול הדעת. זה מה שקרה בחטא אדם הראשון. מה הביא את האדם הראשון לחשוב ככה, יוצר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא נביא, הוא מלאך, הוא... הכל טוב ויפה. בפועל מה שקרה במלמעלה, שאדם הראשון, איך שלא יהיה, בורא עולם אומר לו א', אדם אומר, אפשר גם ב', ודרך זה אני אגיע לאלף. זה היה טעות קלקול הדעת, שחשבת שאפשר אחרת ממה שבורא עולם רוצה. וזה היה סוד קלקול לאדם הראשון. שבורא עולם אומר לך, זה מה שאתה צריך, אתה אומר, לא, אני דווקא חושב אחרת, וגם מזה יהיה בסדר. זה היה בעצם העניין של סוד קלקול חטא אדם הראשון. עכשיו, הגאולה של עם ישראל הייתה תלויה בסוד הדעת. זאת אומרת, הם היו צריכים להגיע לקלקול הדעת שנגרם כתוצאה מחטא אדם הראשון, ולחזור לאותו מקום, לתקן את הדעת, בדבקות האמונה בבורא ברוך הוא ללא בלבול ותהייה. זאת אומרת, מה שנגרם לאדם הראשון, מה שהוא גרם בעצם על ידי שהוא קלקל בדעתו, עם ישראל בעצם היו צריכים לבוא ולתקן את הכל, להיות בזמן של בלבול ותהייה, ומשם לחזור ולתקן את הכל. ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בלי דעת. בהמות הייתי עמך, אומר דוד המלך. ריבונו של עולם, אני הולך איתך, מתנהג איתך כאילו אני בהמה. לא מבין כלום, לא יודע כלום, מה שאתה אומר אני עושה. בלי דעת, רגע, אפשר גם ככה, אפשר גם כלום. אני רוצה ללכת תמים, אתה אומר אני עושה, אתה אומר אני עושה. זה חוכמה גדולה, רבי נחמן מברסלב כותב בספר שיחות הר"ן. חוכמה גדולה לאדם להיות כבהמה. חוכמה להיות כבהמה. אנחנו יודעים שבהמה אין החוכמה, איזה חוכמה זה להיות כבהמה? זו חוכמה גדולה מאוד. שבן אדם עם כל החוכמות שלו, יכול להיות, להתעלות על כל החוכמות, ולזרוק את הכל ולהתנהג עם הקדוש ברוך הוא בצורה שאתה מבטל את כל השכל שלך, אתה מתנהג כמו בהמה, לא חושב שום מחשבות, מה שהשם אומר אני עושה. בלי מחשבות, בלי מה משתלם, רגע, תכף, שנייה, כלום. זה חוכמה עצומה, לזרוק את החוכמה. ללכת עם הקדוש ברוך הוא כאילו אנחנו בהמות, כלום. בהמות הייתי עמך. ועם ישראל היו צריכים להיות במצב כזה, להגיע לשורש קלקול, חטא אדם הראשון של קלקול הדעת, ומשם לזרוק את השכל ולהתחיל אחרי הקדוש ברוך הוא בלי דעת, באש ובמים. ולתקן את מה שהשם אומר עושים. למה, כמה, איך זה מסתדר, רגע, שנייה, אולי ככה, בלי זה. ואז בעצם הם מתקנים את קלקול חטא אדם הראשון, שהוא היה פגם הדעת, ומה עושים? ומתקנים אותו. עכשיו הולכים עם הקדוש ברוך הוא בלי דעת, רק הדעת של השם. אין לי דעת עצמית, לא מעניין אותי הדעת של עצמי, כלום, רק השם. אבל איך? איך עושים את הדבר הזה? עם ישראל בבלבול. עם ישראל בתימון לבב, במצרים, בגלות, בסבל, בהכל. איזה יישוב הדעת, איזה דעת אחרי הקדוש ברוך הוא. היו עובדי עבודה זרה, עוברים על הרבה בעיות. נמתת שערי תומה, כמעט השער הנון של התומה. על מה אתה מדבר עכשיו ללכת עם הקדוש ברוך הוא בדעת כזאת? לכן, משה היה בסוד הדעת. לכן בא משה רבנו, בשביל מה? מה התפקיד של משה לבוא? להשלים את הדעת של עם ישראל. כי הגאולה הייתה תלויה בסוד הדעת. יש דעת, יש גאולה. איך תהיה דעת? בא משה. משה הוא סוד הדעת, אומר מורנו ורבנו, כמובן דברי רבנו מבואר בזוהר פקודי, שאפילו האבות הקדושים לא זכו לשלמות השגת מדרגת הדעת בשלמות. האבות הקדושים לא השיגו את כל מדרגת הדעת בשלמות גמורה. מי התחיל להשיג את ראשית מדרגת הדעת? עד שבא יוסף, שהוא ישיג את ראשית מדרגת הדעת, ראשית מדרגת הדעת, וכאשר בא משה לאחריו ולקח לכל עצמותו ודרגתו, נכון? ויקח משה את עצמות יוסף ממו, לקח את העוצמה ואת הדרגות, את עצמותו של יוסף, את כל הדרגות, על גבי יוסף, מה שיוסף השיג, וטיפס על גבי יוסף, וזכה להיות בכל ביתי נאמן, שבכל ביתי עולה כמניין דעת, תעשה בגימטריה, בכל ביתי דעת זה אותו גימטריה, כמובן במגלי עמוקות. ועל ידו, על ידי משה רבנו, שהוא זכה לסוד הדעת, מדרגת הדעת בשלמות, מה שאפילו אבות הקדושים לא זכו, וגם יוסף לא הספיק להשלים, משה רבנו כבר הגיע לסוף מדרגת הדעת, ועל ידי אחד כזה, שהגיע לסוד מדרגת הדעת בשלמות, הוא יכול להביא שלמות של דעת לעם ישראל. לא חצי דעת, שלושת רבעי דעת, 90% דעת. 100% דעת לעם ישראל. כי כל העניין זה כדי לצאת מגלות לגאולה, של עם ישראל דעת שלמה, בשביל זה צריך מישהו שיש לו דעת שלמה. מי זה? משה רבנו. לכן משה רבנו יכל להיות הגואל, כי הוא השיג את סוד מדרגת הדעת בשלמות. אבל כדי שעם ישראל גם יהיה למדרגת דעת, אז מה צריך להיות? אז צריך שבאמת גם הם בעצמם יקבלו ממשה את כל הדעת שלו. כי זה שהוא בא עם כל מדרגת הדעת, תודה רבה. הוא בא בשביל שהם יתקנו את כל הדעת. אז צריך לשמוע לו. ועל ידו היו ישראל צריכים לירש למדרגת הדעת בגדלות דבקות האמונה, ובזכות זו היו נגלים ממצרים. בזכות הזאת, שם ישראל היו זורקים את כל השכל, את המחשבות, איך, מה, מי, מו, כל מיני דברים, רגע, זה מסתדר, כן מסתדר, רגע, היו זורקים את השכל והולכים עם אמונה, כמו שלמדנו, שבמקום שבו נגמר השכל, שם מתחילה האמונה, זאת אומרת, כל זמן שאתה מבין דברים, אתה עדיין לא במדרגת אמונה, אתה במדרגת חוכמה, כי אתה מבין. איפה שאתה לא מבין כלום ואתה הולך, למה? כי ככה השם אמר, או, פה התחלת לדבר על עניין של אמונה, סוד הדעת. למה? השם אמר, אני מקבל את הדעת של השם. אבל למה? אתה מבין? לא, זה אמונה. אני מאמין שמה שהשם אומר זה הכי טוב. איך זה מסתבר לך הגיונית? אין היגיון. היגיון זה לא אמונה. נגמר ההיגיון, מתחילה האמונה. אז למה? כי יש דעת. זאת אומרת, משה רבנו צריך להביא לעם ישראל את סוד הדעת, שהם צריכים לזרוק את כל החוכמות, ללכת בסוד האמונה השלמה, לזרוק את כל הדעת שלהם, להתחבר לדעת של בורא עולם. ואם הם היו עושים ככה ישר, בזכות זו היו נתגלים ממצרים. זאת אומרת, זה מה שצריכים, פה הם מגיעים לשלמות. כשברגע שהם יגיעו לשלמות הזאת, שהם זורקים את הכל ומוכנים ללכת אחרי המנהיג, אחרי הגואל, ולהאמין באמונה שלמה, בלי החוכמות האישיות שלהם, יש גאולה. כמובן במחילתא, שלא נגלו ישראל ממצרים אלא בשכר האמנה, הכוונה האמונה שלהם, שנאמר, ויאמן העם. עם ישראל, במה זכו לגאולה? לא עליהם מצוות, מעשים טובים וכו' וכו' וכו'. נכון, נשים לשונם, לבושם, אבל כדי לצאת ממצרים צריך עוצמות של זכויות כדי לצאת. איך הם זכו? בשכר האמונה שלהם. זרקו את כל הדעת והשכלים וכל הדעות שהיה להם, ששמעו מהערב רם, האפיקורסים, הגויים, הלכו, זרקו את כל השכל האישי שהיה להם, הם לא היו טיפשים. זה שם ישראל היו עבדו בפרך והיו עבדים, זה לא משהו טיפשים, הם סיר חכמים גדולים לאורך כל הדורות. ושעם חכם כזה מוכן לזרוק את כל השכל שלו, וללכת אחרי המנהיג שמנחה להם מה דעת השם, ולזרוק את כל השכל הקודם שלך, את כל הדעת הקודם שלך, לזרוק אותה, וללכת בשלמות האמונה אחרי דעת חדשה, זה השכר הגדול שבזכותו הם זכו לגאולה. כי הם היו מוכנים לעשות דבר כזה. ולכן, מה משה רבנו עסק עם עם ישראל? תחילה להרבות ולגדל דעתם ואמונתם בתשועתו של הבורא ברוך הוא, שרב כוחו למעלה מכל חוקי מערכות הטבע, ושלא קצרה חלילה ידו מלהושיעם בן רב למעט. כן, הדבר הראשון שמשה רבנו עושה עם עם ישראל, מלמד אותם קודם כל, השם כל יכול. אצל השם הכל אפשרי. זה לא משנה אם יש לכם מולכם אומה שיש לה 10 מיליון חיילים, 100 מיליון חיילים, 300 מיליון טנקים, מטוסים, נשקים, כמה זמן אתם בגלות, כמה אתם מעט, כמה הוא הרבה, מה מסתבר, לא מסתבר, אין. בורא עולם, מסביר להם מי זה בורא עולם. אצל בורא עולם אין שיקולים של כמות, אין שיקולים של מתי, מה עכשיו אפשר, מה אנחנו קצת, אין לנו נשק, אין לנו זה, מצרים הם הרבה. אצל הקדוש ברוך הוא השיקולים האלה לא נמצאים. זה משה רבנו גידל את דעתם של עם ישראל, הוא התחיל לעבוד אותם כל, בעניין של הדעת, קודם כל תבינו, מי זה הבורא שלנו? מי זה האלוקים שלנו? מי זה המושיע שלנו? מי זה בורא עולם? מי זה אבא שלנו? מי זה המלך שלנו? מי זה האלוה שלנו? מישהו שאין שום ההבדל בשבילו בין מיליארדים של חיילים, מי שנגדך, או חמש אנשים נגדך, בשבילו זה אותו דבר להושיע אותך. משה רבנו היה צריך לדבר עם עם ישראל, להחדיר להם את זה לראש. להכניס דעת כזאת לבן אדם שחי בצורה של, הוא רואה, שמה, יש נוגסים, יש שורדים, יש זה, זה, מה, איך אפשר? תראה, עכשיו אנחנו נמצאים במצב כזה, אנחנו לא יכולים כלום. פתאום לצאת, איך זה יכול להיות? איך זה יהיה? מה זאת אומרת? מה נעשה? הרי ילחמו בנו, נבוא לצאת, יהיה פה בלגן, מה, איך זה יסתדר? מה? כשרבנו ניסה קודם כל להכניס להם לראש, אז זרקו את הדעת הזאת, איך? אין איך אצל הקדוש ברוך הוא, אין איך. אין את המילה הזאת, איך. בורא עולם יכול הכל. לכן הוא צריך לגדל דעתם ואמונתם בתשועתו של הבורא ברוך הוא, שרב כוחו למעלה מכל חוקי מערכות הטבע. אצלו אין שמש, ירח, קיץ, חורף, רגע, יש עכשיו גשם, עכשיו מתאים, לא מתאים. אין שום כלום. בורא עולם, מה שהוא רוצה, הוא עושה. בורא עולם הוא מעל הכל. ולא קצרה חלילה ידעו להושיעם את רב לימט. והם משתוקק, משה משתוקק, שימו לב עכשיו לסוד של הדברים, והם משה משתוקק שיהיה דבר החמיצה להתעוררותם בדעתם, לדבוק בדרכי האמונה, שבזה תהיה גאולתם נצחית ושלמה. משה רבנו רצה להביא אותם למצב שהם בגאולה הזאת הם יכולים להגיע למדרגת גאולה נצחית. זאת אומרת, יכל להיות גאולה שהיא אמורה להיות גם גאולה שתשלים את כל הגאולות ביחד ולנצח, ולא יצטרך להיות חורבנות ועוד פעם גאולה ועוד פעם זה. משה רבנו אמר, אם עם ישראל ילכו איתי בראש שלי, אני יכול להביא אותם למדרגה שאנחנו מדלגים על כל הגלויות שאמורות להיות, ולהביא עכשיו את בית המקדש הנצחי ואת כל הגאולה הנצחית עכשיו. לא שעכשיו זה גאולה, ואחרי זה יהיה גלות, ועוד פעם גאולה עד שתהיה בסוף, בסוף אחרית הימים גאולה שלמה. משה רבנו רצה להביא את הימים של היום כבר אז, לפני 3,300 שנה. והוא יכל לעשות את זה. אבל עם ישראל צריכים לשתף איתו פעולה. ומה הפעולה שעם ישראל צריכים לשתף איתו? אומר מורנו ורבנו, והיה משה משתוקק שיהיה הדבר החמיצה להתעוררותם בדעתם לדבוק בדרכי האמונה. הם היו חייבים לדבוק בדרכי האמונה שמשה מלמד אותם, מה שהוא מלמד אותם, תכניסו לראש, תכניסו ללב. נכנס לאוזניים לראש, ללב. ככה אתם תדבקו בדרכי האמונה. מה שאני מלמד אתכם, תאמינו וזהו. אין לכם יותר שאלות, ספקות, עניינים. תאמינו בשלמות. אם עם ישראל היו הולכים ככה עם משה רבנו, שכל מה שהוא אומר להם, היו מקבלים, בלי כל מיני ספקות, תהיות, טוב, אני מאמין למשה, אבל יש לי עדיין שאלה, עדיין זה, לא. אם היו דבקים בדרכי האמונה בשלמות ממש, בלי שאלות, בלי תהיות, הולכים אחרי כל מה שמשה רבנו מלמד אותם, הולכים חלק וישר בתמימות ובפשיטות, מה היו זוכים? לגאולה נצחית כבר אז. אמנם, מפני שנאחזה בדעתם מעט מכפירותיהם של מצרים, וכמו שתרגם יונתן, תרגום יונתן בן עוזיאל, מה שכתוב ולא שאמרו אל משה, מה כתוב מכל צריך הוא מעבודה קשה, מה זה? שזהו מפני העבודה זרה קשה שהייתה בידיהם. מה זהו מעבודה קשה? העבודה זרה קשה שהייתה בידיהם. היה בעם ישראל עדיין קצת מהכפירות של מצרים. היה ביניהם, נשאר בהם עדיין מהכפירות של מצרים. הם לא הוציאו מהלב לגמרי את הכפירות של מצרים. שזה בא כתוצאה מהעבודה זרה קשה שהייתה בידיהם. עם ישראל במצרים עבדו עבודה זרה. באשמתם, שלא באשמתם, התוצאה היא שיש להם כפירות בלב. התוצאה היא שיש בהם את הזוהמה של הדעות של מצרים, והם לא שלמים בדעתם לגמרי. נשאר להם בדעת עדיין מעט אפילו, אבל נשאר מהכפירות של מצרים. ולכן הם לא יכלו לשמוע אל משה בשלמות. שיש לך עדיין כפירות בראש שאתה שומע ממצרים, מהחרטומים, מכל מי שנגד בורא עולם, קצת מהדעות הכפרניות, קצת מזה, אז אתה לא יכול לקבל את הדעת של משה רבנו בשלמות. אתה תקבל את הדעת, כמה? 98%. כי 2% עדיין יש לך דעות כפרניות. באשמתך, לא באשמתך, אבל לא הוצאת אותם לגמרי. אתה לא משרש אותם מדעתך לגמרי. עדיין אתה נותן לכל הדברים שגדלת עליהם, חשבת עליהם, כל מיני דברים, זה, זה, זה. נתת לדברים כביכול להישאר עדיין בדעתך. ככה נתת לדברים להיות. ולכן הם לא יכלו לקבל את הדעת של משה רבנו בשלמות. ולכך ציווה הקדוש ברוך הוא להראות להם את שידוד מערכות הטבע בעיניהם בחוש. בגלל שנשאר להם קצת מהכפירות של מצרים, אמר הקדוש ברוך הוא צריך לעשות איתם משהו, הם קשה להם לחיות על אמונה נטו, בלי לראות בעיניים. אמונה זה בשכל. הם היו צריכים עם ישראל להיות במדרגה שהם גם צריכים לראות בעיניים. הקדוש ברוך הוא הבין איפה הם אוחזים, אמר אני לגאול אותם רוצה, אני אלך לפי המדרגה שלהם. זה שגם בורא עולם חפץ שאנחנו נהיה קצת במדרגה יותר מזה, ומשם אנחנו נגיע לדברים הרבה יותר גדולים, אבל בסך הכל צריך לעבוד עם עם ישראל, זה הדרגה שלהם עכשיו, אז מה? הוא לא יכול לעבוד איתם בעצם רק במדרגת אמונה. הוא היה צריך לעבוד איתם גם במדרגת ראייה, ולכן הראה להם שילוד מערכות הטבע בעיניים שלהם בחוש. לעורר בזה אמונתם ולגדל בדעתם עד שיהיו ראויים בדעתם לצאת ממצרים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא התעסק איתם, עם עם ישראל, לגדל את דעתם עד שבאמת הם גם בדעת שלהם שלמים שאפשר לצאת. כי לפני זה לא היו שלמים בדעתם, באמונה שלהם שאפשר והכל זה. עדיין היה להם, מי אמר, איך היה, רגע, מה יהיה, לא יהיה, שנייה, אני חושש, אני פוחד. עד שהם לא ראו בעיניים איך הקדוש ברוך הוא שולט על כל הבריאה, הופך חושך ליום, אור לחושך, בעלי חיים, בצומח, בדומה, ביבשה, באוויר, בים, עושה מה שהוא רוצה. היה להם קשה לקבל את האמונה שלמה הזאת בקדוש ברוך הוא. אחרי כל כך הרבה שנים של גלות ועבודה זרה שהייתה בידיהם, היה קשה להם להגיע ל-100% שלמות אמונה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בדרגה שתיים הביא להם. תראו בעיניים שלכם. ניסים, שילוד מערכות הטבע, אתם מעל הטבע, וואי, באמת, בורא עולם מה שהוא רוצה עושה, באמת הוא כל יכול, באמת, 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 ואז בעצם השלימו את דעתם, והיו ראויים בדעת שלהם לצאת ממצרים, כי הדעת שלהם הייתה שלמה, שמה שבורא עולם הוא כל יכול, ושהדעת שלו היא האמיתית, זרקו את כל מה שהם חשבו עד היום, ברקו על הדעת של בורא עולם שהוא כל יכול, זה מדרגת האמונה, ולכן, סירב משה תחילה בשליחותו במעמד הסנה, וטען לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח. מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה משה רבנו הקדוש ברוך הוא? לא, אני לא רוצה לגאול אותם. שלח נא ביד תשלח. מי זה? שישלח, אנחנו יודעים שזה אהרון, נכון? שימו לב חידוש. אומר מורנו ורבנו, הכוונה שישלח לישראל את פנחס הוא אליהו, שהוא שיגאלם גאולת עולמים, כמובן בפרקת רבי אליעזר.